בדיוק היינו, עבדנו על נושא של ירמיה הנביא, אבל הנביא הבא אחריו בסדר של הנביאים זה יחזקאל הנביא. הוא למעשה מאחרוני הנביאים שהיו לנו, אבל הערב אנחנו נדלג ובלי נדר בשבוע שאחרי כן נדבר על יחזקאל הנביא. הערב נזכיר את הבא אחריו, זה שמעון הצדיק, כיוון שהלילה לפטירתו. הוא מה שכתוב במשנה במסכת אבות, שמעון הצדיק היה משיערי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק, הרמב״ם כותב, היה אחרון לנביאים וראשון לתנאים. כלומר, הרי הסדר הוא, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, מי לזקנים? 70 זקנים שהיו, וזקנים לנביאים. אלה הנביאים שדיברנו כל הסדר שלהם שאנחנו עסוקים בכבודם. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה זה בזמן החורבן, דור של החורבן של בית ראשון. היה 70 שנה באמצע שהיו ישראל בבבל, שגלו לבבל. מי נהיג אז את ישראל? סנהדרין לא היה, זקנים לא היו. אז היה, אספו 120 אנשי כנסת הגדולה, היו כולם קדושים וטהורים, בראשם היה עזרא ונחמיה, ואיתם הנביאים הגאי, זכריה, מלאכי, מרדכי היהודי. כל אלה היו מאנשי כנסת הגדולה. אחרון שנשאר מה-120 שהיה בירושלים זה שמעון הצדיק שאנחנו עסוקים איתו היום. עכשיו הוא אמר שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הנמצא זה שמעון הצדיק, וכך שמו, שמעון הצדיק. זה פלא, פרפי שכל התנאים שם כולם היו קדושים וצדיקים, כל זאת קראו לו שמעון הצדיק. סליחה? לא היה נביא, אבל הוא ראה את הנביאים, אז הוא נקרא, קראו לו בשם, בתואר צדיק. אז כך כותב גם הרמב״ם, כותב שהוא היה סוף אנשי כנסת הגדולה ותחילת התנאים, ואב למשניות, והוא היה בנו של יהושע כהן גדול. כלומר, יהושע כהן גדול היה ידוע, כמו שאנחנו קוראים בהפטרה של שבת חנוכה, אתה ורעיך עומדים לפניך כי אנשי מופת המה. הוא היה בזמן חנניה מישאל ועזריה, והיה בחצר של נבוכדנצר הרשע. גם שמעון הצדיק היה באותה תקופה, גם יחזקאל הנביא, גם הוא היה באותה תקופה. ההבדל הוא שיחזקאל הנביא נפטר בבבל בחייו של נבוכדנצר הרשע, הקבר שלו עד היום ידוע שם, בבניין גדול מאוד וענק, שהם עוד הבבלים הקדמונים, הם בנו אותו. שמעון הצדיק זכה לעלות לארץ ישראל, עלה יחד עם עזרא הסופר. למעשה הוא בן אחיו של עזרא הסופר, הם היו כמה אחים, משפחת הכהנים. אותם כהנים היו, היה יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, עזרא הסופר, והיה גם, היה להם עוד כמה אחים, סריה ועזריה, אלה כולם היו אחים, והם, הבן של יהושע זה היה שמעון הצדיק, שהוא אחד הבנים של יהושע. עכשיו התנאים, מי היה הסדר של התנאים? הראשון של התנאים זה שמעון הצדיק, והוא נפטר הלילה. איך אנחנו יודעים שנפטר הלילה? גמרא במסכת יומא שמה מתארת, תנו רבנן, נביא הדברי הברייתא. ברייתא זה תנאים אמרו אותה, זה, יש משנה, זה בתוך, זה נאמר בתוך בית המדרש, שהיו עדיין לפני החורבן, שהיו יושבים יחד בבית המדרש, כל התנאים יחד, והיו פוסקים הלכות. ההלכה שנפסקה זה נקראת משנה. יש הרבה פעמים יש מחלוקות במשנה, אבל יש הלכה, יש כללים, כמו מי פוסקים את ההלכה. או יחיד ורבים הלכה כרבים, הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מחבריו, וכן על זה הדרך יש לנו כל מיני כללים בפסיקה של המשנה. אבל בזמן שהרומאים היו גוזרים עליהם לא ללמוד תורה, או לא להתכנס ולהחליט החלטות והלכות, אז מה היו עושים? היו בורחים והולכים שדות והולכים ביערות, מתחבאים בכל מיני חורים מהתנאים הקדושים בעצמם, ויושבים לומדים שם תורה. וכך נכתבו כל הברייתות. ברייתות מלשון ברא, חוץ, חוץ מבית המדרש. לכן אם יש לנו קושיה מהמשנה על ברייתה, אנחנו על אחת כמו המשנה תמיד, כמו שהמשנה נאמרה בפורום שכל כל התנאים היו נמצאים שם, וכל אחד חיבה את דעתו, ואז פסקו מה שפסקו. ברייתה הרבה פעמים היו רק חלקם, או לפעמים תנאים בודדים, אבל יש לנו הרבה ברייתות. כל תנו רבנן שתמצאו בגמרא פירושו שנו חכמים, זה ברייתה נקרא. וכן משל מסכת אבות דרבי נתן, כל מסכת אבות דרבי נתן יש בה 40 פרק, כולה נקראת ברייתה. מסכת דרך ארץ, כולה נקראת ברייתה. מסכת אבות זה משנה, אז יש משניות ויש ברייתות, אז זה נקראים ברייתות. שם הגמרא הביאה במסכת יומא, תנו רבנן, 40 שנה שימנה שמעון הצדיק בכהונה גדולה בבית המקדש. כלומר, אחרי שבנו את בית המקדש בזמן עזרא הסופר, סיימו את המלאכה וחנכו את הבניין, הכהן הראשון ששימש בבית המקדש, בבית שני, זה היה שמעון הצדיק. ויחסית תקופה די ארוכה של 40 שנה רצופות הוא היה הכהן. היה אחריו, היה יוחנן כהן גדול, 80 שנה שימש בכהונה, סי, לא היה אחד ששימש כמוהו, אבל בסוף נעשה צדוקי שמשמור. אחר כך היו כבר מוכרים את הכהונה, היו כל מיני אנשים, מה פירוש מוכרים? לא במחירה פומבית, אלא היו בסתר, היו עושים כל מיני קומבינות וקונים את הכהונה בשביל הכבוד, או ממנים מינוי של כהן בשבילם. למעלה מ-300 כהנים שימשו בבית שני, אומרת הגמרא, למעלה מ-300 בבית ראשון כולו, מאהרון הכהן עד החורבן, 18 כהנים היו, העריכו ימים, ועד חי 100 שנה, 120 שנה. מאהרון, תספור, הרמב״ם מונה אותם, 18 כהנים היו בבית ראשון. בית שני, תראה איזה כללה, למעלה מ-300. עכשיו תוציא משם את שמעון הצדיק הראשון, שהוא 40 שנה, יוחנן כהן גדול שהוא 80, קיבלת 120, כמה נשאר לך מ-420? 300 בדיוק. 300 האלה תוריד את רבי ישמעאל בן פבי, זה מעשה רבי ישמעאל בן אלישע ששימש 11 שנה, שאותו הרגו הרומאים, כמה קיבלת? 285. 285 שנה מתחלק על למעלה מ-300 כהנים. זאת אומרת, כבר אחרי 300 הפסיקו לספור. היו 310, 320. אז כל אחד לא שימש אפילו שנה אחת. השמעון הצדיק היה 40 שנה בהתחלה, הוא הראשון ששימש בכהונה. והיה, כשהיה היה כהן, תמיד היה עולה גורל של שם בימין. מה פירוש גורל של שם? היה, קראנו את זה בתפילה של יום הכיפורים, במוסף של יום כיפור, היה לוקח שני שעירים, והשעירים היו עיזים דומים אחד לשני, אין אחד גדול, אחד קטן, אחד שחור, אחד לבן, אותו צבע, אותו גודל, אותה צורה, ממש תאומים. והיה מעמיד אותם אחד ממינו, אחד משמאלו, ועומד ראשו למזרח, פניו למערב, ראשו לצפון ופניו למערב, והיה לוקח קלפי, זה קופסה, ששם היו מערבבים שתי קלפים, קלף אחד, קלף ממש של ספר תורה, אחד היה כתוב עליו הוויה להשם חטאת, השני היה כתוב עליו לעזאזל. כתוב בפסוק, ולקח את שני השערים, העמיד אותם בפני השם, כתב עליהם גורלות, גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. עכשיו היה אומר לו הסגן, אישי כהן גדול, ענח ידיך בקלפי, היה מכניס את ידו בקלפי, מערבב את הפתקים, שתי פתקים, מערבב, 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 אחר כך מכניס את הידיים, אחד, הוא לא מסתכל מה יש בשנים, לוקח אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל, מה שעלה עלה, ושם אותם על שני השערים, הם עומדים מעיזים לידו, לא זזים, שם אותם עליהם, אחר כך אומר לו, אגבה ידיך. אישי כהן גדול, אגבה ידיך. תרים את היד. אם גורל של שם יוצא, מרים את היד ימין, רואים שם הוויה, או, זה סימן טוב. שם הוויה יצא ביד ימין. ושל העזאזל היה בצד שמאל. אבל אם היה הפוך, סימן לא טוב. שמעון הצדיק, הוא היה כהן 40 שנה רצופות ביום כיפור, הוא משמש מכונה, אומרת הגמרא, כל 40 שנה, גורל של שם יוצא ביד ימין. גורל היה יוצא בימין. אז ידעו שישראל היו בסדר, והקדוש ברוך הוא איתם, כי יש להם מנהיג גדול, כמו שמעון הצדיק. לכן, עכשיו מובן למה קוראים לו הצדיק. היה מכפר במעשיו הטובים על כל ישראל. אפילו אם בישראל לחס ושלום היה עוונות, אבל הוא בצדקות שלו, היה מכפר עליהם. הפך אותם את כף מאזניים לכף זכות. אחרי זה, מה אומרת, מה היה עוד? היה נר דולק מערב שבת לערב שבת. הנר של בית המקדש היו מדליק שבעה נרות כל לילה. איך שנהיה שקיעה, הכהן הגדול צריך להדליק את כל שבעה נרות. אז, אז הנר האמצעי, בקנה האמצעי, היה נר, הוא נקרא נר מערבי, כך לפי שיטת הרמב״ם. נר מערבי זה הנר המרכזי. יש מי שאומר לו, הנר הקיצוני בצד שמאל, הוא נקרא מערבי. אבל אנחנו הולכים לפי שיטת הרמב״ם, שהנר המערבי זה הנר המרכזי באמצע, בקנה האמצעי. זה היה דולק מהערב עד מחר בערב. שאר השש נרות, שלוש מכאן, שלוש מכאן, דולקים כל הלילה. בבוקר נכבים. ונשאר, זה נקרא נר התמיד. לכן אנחנו יש מצווה היום בבית הכנסת, כל מקום שמתפללים שם, שיהיה אור דולק 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל הזמן. זכר לבית המקדש היה נר תמיד. משם למדו גם לעשות נר תמיד למת, למה שדה חמת כותב, כיוון שהנר התמיד הזה נעשה לכבוד השכינה הקדושה שהיא נמצאת פה, מקום שמתפללים שם קבוע, השכינה נמצאת. אם השכינה נמצאת, אז לכבודה צריך להדליק נר. לא שהיא צריכה אור, השכינה בעצמה מהירה, אבל זה כבוד השכינה שיהיה הנר דולק. אז הנר דולק, אם כבר, אז הוא מדליק אותו גם של המת. כמה זמן צריך להדליק של המת? 12 חודש בלבד. 12 חודש ראשונים, באותו בית הכנסת שהוא היה מתפלל, שם טוב להדליק לו נר. עכשיו לא נר חייב להיות נר אש, זה חס ושלום יעשה שריפה. חשמל. או הנרות האלה שעושים בלוחות הנצחה. זה נקרא נר. בהלכה מובה, ואישה שנפטרה לא עלינו, איפה מדליקים לנר? הרי לא חייבת להתפלל, לא חייבת לבוא לבית הכנסת. 70 שנה שלא תבוא לבית הכנסת. גם 120 שנה שלא תבוא. אז מה, והיא נפטרה איפה? איפה בית הכנסת שבעלה היה מתפלל, שם מדליקים את הנר. אז אם כן, זה היה זכר לנר המערבי שאוהב את המקדש. בזמן שמעון הצדיק, כל הזמן הנר היה דולק. עכשיו למה הגמרא אומרת זה היה בעיה? דלות החורף כעת הן ארוכות. נה, עכשיו מתחיל להחשיך חמש ורבע, עוד מעט לסקרציה החורף בטבת, ארבע וחצי רבע לחמש כבר חושך. מתי נהיה אור? הוא עד 27, אז הנץ יוצא רבע לשבע עד שהשמש יוצאת. תראה כמה שעות חושך יש, שעות ארוכות של חושך. כל השעות של החושך הנר צריך להיות דולק. מה היו עושים? כותב הרמב״ם שבחורף היו עושים פתילות יותר דקות. כשהפתילה יותר דקה היא צורכת פחות שמן. אז השמן היה, והיה הכהן בדיוק יודע, חוכמה היה להם. יודעים בדיוק את העובי של הפתילה, שזה יתאים לנר לכל הלילה. בקיץ היו עושים פתילות יותר עבות, למה אין צורך? די, נהיה בוקר, תכבו הנרות. אבל הנר המערבי זה האמצע, חייב שיהיה דולק, שנאמר להעלות נר לפני תמיד, כי הפסוק אומר נר לפני תמיד, לא אמר נרות, נר, אז נר אחד צריך שיהיה דולק כל הזמן, כך דרשה הגמרא. אז בזמן איזה שמעון הצדיק, הנר התמיד כבר אף פעם לא נכבה. עכשיו קורה שלפעמים שהכהן היה מגיע בערב, הוא כנראה היה כבד, אז הוא מסדר את הנרות, מוסיף להם שמן, על כל הערב היה מוסיף שמן, כמה היה שם? זה היה שם מחצית הלוג. מחצית הלוג, מה זה, כמה זה מחצית הלוג? אנחנו אומרים רביעית, הרי עכשיו לגבי ברכה אחרונה על שתייה, אדם ששותה, תראה מכאן לומדים מהלכות, איך כל התורה מחוברת יחד. אז כשאדם בא לשתות, צריך לשתות שיעור רביעית כדי שיברך ברכה אחרונה. לא שותה רביעית בבת אחת, אין ברכה אחרונה. לכן כוס של קידוש, כוס של ברכה, כוס של מילה, כוס של חופה, צריך שיהיה כוס מחזקת רביעית. כמה זה רביעית? 86 גרם. איך הגענו לזה? אז הרמב״ם כותב, מה זה רביעית? רובע הלוג. יש לוג, זה מידת הלח, הייתה מידה בזמן המקדש, ככתוב התורה. לוג הוא שישה ביצים, שיעור של שישה ביצים, זה לוג. עכשיו רביעית זה רביעית לוג, זאת אומרת ביצה וחצי. שיעור של כביצה וחצי, שזה רובע הלוג, זה שיעור של רביעית, זה נקרא רביעית. עכשיו, הבזיחים שהיו במנורה של המקדש, שבעה בזיחים, כל אחד מחזיק שתי רביעיות, שזה חצי לוג. ואותו כמות שמן היה, כל הנרות, הנר המערבי נשאר דולק כל ה-24 שעות, שאר הנרות דולקות רק בלילה. בבוקר מיד נכבים. אז זה היה הסדר, תמיד היה כך. אז זה היה עם הכהן שמעון הצדיק. עוד נס היה בזמן שמעון הצדיק, לשון של זהורית. מה זה לשון של זהורית? אני כבר רואה שיש כמה עומדים לישון, אני מזהיר אתכם. לשון של זהורית, לשון של זהורית זה היה חתיכת בד צבוע בצבע אדום. היו לוקחים אותה בערב כיפור, חותכים אותה לשני חתיכות. חתיכה אחת היו תולים על ההיכל מבפנים, חתיכה שנייה קושרים לסעיר הזה ששלוחים לעזאזל בין קרנב. כשהיה הסעיר הולך לעזאזל, והיה מה היה עושה על הסעיר של העזאזל, קראנו את זה בתפילת מוסף של יום הכיפורים, היה מתוודא עליו וידוי של כל ישראל, על הפער היה מתוודא וידוי של עצמו, אנא השם חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, אנא בשם כפרנה לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי שעוויתי שפצעתי לפניך. אחר כך היה מתוודא וידוי שני שלו ושל משפחתו וכל אחיו הכהנים, למה הכהנים עומדים את המקדש בשוך השנה, אולי מישהו מהם שגג, עשה איזה עבירה, נהג שלא כהלכה, עשה דבר שהוא חריג נגד התקנון, נגד זה, זה עולה, זה חטאת, זה אשם, זה שלמים, החליף איזה דבר. אלף ואחד הלכות יש לכהנים, אסור לו לעמוד על מקום שחוצץ, הוא צריך לעמוד על הקרקע, והקרקע, תראה הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, יש שם מרצפות בית המקדש של שיש, אם המרצפה קצת מתנדנדת זה חוצץ, העבודה שלו לא שווה, צריך לעמוד יחף. עכשיו מה היו עושים? היו מחממים את האדמה מלמטה, זה מה שהמציאו היום שעושים הסקה מתחת לזה, זה הם המציאו את זה, ובית המקדש כבר המציא, זה שלמה המלך. היו מחממים את הקרקע למטה, למה חורף, בירושלים קר מאוד, והכהנים הולכים יחפים. ואין ללבוס ודר או צעיף, כהן אין. אותה תלבושת בקיץ, אותה תלבושת בחורף. ארבעה בגדים, אין יותר. יש מכנסיים, מקוטונת, מצנפת ואבנת, זהו. כהן הגדול יש לו גם אפוד ויש לו חושן ויש לו ציץ מעיל, הכהן הגדול היה גם מעיל תחלת, הכהן רגיל לא, כהן אדיוט זה נקרא כהן רגיל, זה יש לו כך ארבעה בגדים, תן לך בחורף יכול להתקרר. היה נס ואת המקדש בסדר, לא רק סומכים על הנס, אתה צריך לעשות גם לנקוט באמצעים, והיה להם רופא מיוחד שמטפל בהם בכל הכהנים. למה? הם הולכים יחף ומה אין להם מלא, חולת בשר, תכף בבוקר אתה אוכל בשר, בצהריים אתה אוכל בשר, בערב אתה אוכל בשר, לכל צלי. עכשיו הוא רוצה לאכול תוספות, בסדר, הוא רוצה לאכול נגיד שוערי לאכול, אני יודע, פורס וזה, אבל אין מקום, יש קורבנות, צריך לסיים אותם, אם לא, צריך לשרוף, ליום ולילה, על חצות, שני ימים ולילה אחד. אז כל אחד קורבן היה זה. אז הם היו הכהנים מהמשמרת, צריכים לאכול את זה, ואפשרים לאכול את זה להם מקום מיוחד, עם שולחן מיוחד. זה לשם של עמים. זה לשם אשם. וכן על זה הדרך, כל דבר יודעים להגיד מה זה. עולה לא אוכלים. עולה כולה נשרפת. אבל היה הרבה קורבנות, לשלמי חגיגה, לשלמי נדבה, יש כל מיני קורבנות. עכשיו אוכל בשר, זה עושה לו אחר כך בדם, בקיבה, אז היה הרופא, היום נותן להם מה, מה לקחת, כדי שלא יחידו הכהנים. אז אני חוזר לגורלות, הגורל הזה היה לעזר, גורל לשם. עכשיו היה שם חתיכת האדום הזה, והיה כשהיה זורק את השעיר לעזאזל, לוקח אותו לעזאזל, לא היה מגיע לחצי הער עד שנעשה איברים איברים, מתחלף הבד מאדום ללבן. גם בשעיר, גם בהיכל. והיו על שם הפסוקים, מי אתה אחים כשנים, מה זה שנים? שנים זה אדום, תולעת שני. כצלג ילבינו, ואם נעדימו כתולע, כצמר יהיו. חיית היה הופך הכל להיות לבן. ולפעמים לא היה הופך לבן. והכהן היה מתפלל, זה צועק. וכל ישראל היו מתפללים איתו, בוכים, 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 מתוודים, עד שהיו רואים זה נהפך ללבן. בזמן שמעון הצדיק, התחלת לישון? בזמן שמעון הצדיק, איך שלא היה כל ה-40 שנה, היה הכל היה לבן. הבד, התולעת שני הזה, היה נעשה לבן. זה היה מעלה של שמעון הצדיק, ידעו כמה הוא איש צדיק וקדוש, לכן קראו לו שמעון הצדיק. וכן הייתה יורדת תמיד אש מן השמיים, מה פירוש? היו קוראים קורבן, שמים את העצים, ערך עליה העצים, ומסדרים את העצים בשורות אחד אחרי השני, אחד על השני, אחר כך מנתחים את העולה, את הקורבן לנתחים, ושמים על העצים. סבו היה מתפלל שיבוא אש מהשמיים, ואפילו שיש אש מהשמיים, מצווה להביא מן האדיות, כלומר היה מביא איזה לפיד מבעיר את האש. זמן שמעון הצדיק תמיד הייתה יורדת אש מהשמיים, היו יודעים שהקורבן עולה לרצון לפני השם. שלא היה שמעון הצדיק, פעמים היו נענים, פעמים לא. גם האש שהייתה רובצת על המזבח הייתה בצורת אריה. למה המזבח נקרא אריאל? הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד. זמיקת החורבן, רבי חנינה בן תרדיון, ככה מספר בגמרא, אני ראיתי הרוצה ככלב של משמו. היה האש בדמות כלב. להראות שזה סמך מהרשע, הוא כאילו בא לקחת הקורבנות. והקדוש ברוך הוא לא חפץ בקורבנות שלהם, כי לא היו לשם שמיים, לא היו כמו שצריך. אז זה היה בזמן שמעון הצדיק, הייתה אש יורדת מן השמיים. ומה היה עוד? היה ברכה ולחם הפנים. לחם הפנים, 12 כיכרות היו אופים. כהנים, כל אחד גבוה, לא כזה ענק, אוכלים, עכשיו הם בשבת צריכים לאכול לחם. זה לחם הפנים, 12 כיכרות. איזה לחם? שאפו אותו לפני 8 ימים, היו אופים את הלחם ביום שישי. אופים אותו, מוציאים אותו מהתנור, ואחר כך ביום שבת מוציאים את הלחם הקודם של שבוע שעבר. שבוע שלם היה לחם על השולחן, מכניסים אותו את הלחם השני מצד שני, היה עומד כהן מצד אחד של השולחן או כהן מצד שני, זה לוקח מסיר את הלחם הקודם והוא מכניס, כי אסור שהשולחן רגע אחד ירק. כאן אמר הזוהר הקדוש, מי שרוצה שהפרנסה שלו תהיה בשפע ולא תיפסק, יזהר בשבת שלא יוציא את הלחם מהשולחן כל השבת. אז לא שיהיה כיכר שלם, לא חייב כיכר שלם. נגיד, סיימת את הארוחה בלילה, נשאר חתיכת לחם, אל תוציא אותה. עטוף אותה בניילון, שים אותה בקופסה, מה שאתה רוצה, העיקר תישאר על השולחן. להניח ברכה את ביתך. מחר בבוקר, אתה מביא לחם חדש, אוכל, ויכול לאכול את הישן. וישאר עוד פעם חתיכה עד סעודה שלישית. סעודה שלישית סיימת, תשאיר חתיכה עד מוצאי שבת. זה ככה עושה ברכה בבית. להניח ברכה 24 שעות, יש לך לחם על השולחן. זה לא ייפסק הפרנסה בשולחנו תמיד. וזה שוב, זכר למקדש. כי בבית המקדש, היה לנו לחם הפנים. עכשיו היה ברכה בלחם, היו כהני משמר. כהני משמר היו בערך, כל פעם היה משפחה, יהוא צדק, אחימעץ, צדוק הכהן, יש כל מיני, כל פעם משמר מתחלף. משמר של כהנים עובד שבוע. משמרת מתחילה ביום ראשון בבוקר ומסיימת ביום ראשון שלאחריו. ואנשי משמר שהיו מסיימים מברכים את המשמר הנכנס. משמר היוצא מברך את משמר הנכנס. ככה היו מתחלפים. עכשיו הכהנים, תלוי כמה גברים נולדו, יש משפחה שיש הרבה זכרים, משפחה אין הרבה זכרים. אז היה בין כל משמר בין 100 ל-150, 160 כהנים, גברים. תכף 12 קריאות בהם, מה זה הספיק ל-150 איש? היה, כל אחד היה לוקח חתיכה קטנה. ובגמרא בפסחים, אחד דיבר דברים יפים, אתה יכול לדעת מה בן אדם מוציא מהפה שלו, מה הוא, ככה גמרא בפסחים אומרת. היה אחד שאמר לחברו, יצא לי כזנב לטעה. חתיכה קטנה כמו זנב לטעה. שמע, ידיד הזכה, אמרתי, בדקו אחריו. מי זה הכהן הזה שאמר את זה? בדקו ומצאו שאימא שלו הייתה פסולה לכהונה. אבא שלו התחתן עם אישה לא כשרה, תראה, יצא בן פסול, אומר על הלחם שבית המקדש כזנב לטעה. היה דיבור של הבן אדם, אתה יכול לדעת מה הוא, מאיפה. אז היה ברכה בזמן שמעון הצדיק, היה ברכה בלחם, ועוד לא נמצא פסול בעומר. העומר שהיו עושים אותו שלא יימצא בו פסול או איזה גרגר שיש בו תולעת, היה כולו, היה נקי, נקי, נקי. תנו רבנן, אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק, אמר להם במוצאי יום הכיפורים, שנה זו הוא מת. שמוצאי יום הכיפורים היוצאים, שמחה גדולה היה, למה? כך כלמדנו, ביום טוב היה עושה לאוהביו, בצאתו בשלום מן הקודש. אחרי שהסתיים יום הכיפורים, זה איזה יום קשה, זה יום הכי קשה לכהן הגדול, זה היום כיפור. מלא עבודה, 5 פעמים צריך להחליף את הבגדים. זאת 5 פעמים לובש לבן, פושט, 5 פעמים לובש את הזהב ופושט. בין פעם לפעם צריך לטבול. וכל פעם ופעם קידש ידיו ורגליו, לחוץ את הידיים ואת הרגליים במי הכיור. ולהסתפק, אסור שיהיה טיפת מים עליו, למה זה חציצה? אם יש טיפת מים ביד, או על הגוף, והבגד עליו, או הכלי בידו, זה חוצץ. כל זה, תראה איזה כללים והלכות היה לו. כל זה, היה הכהן הגדול צריך זהירות. סיים את העבודה ביום, מוצאי יום הכיפורים, יוצא מבית המקדש, כולם היו מלווים אותו, ושמחים איתו, מבקשים אלו ברכה, למה? זה היה בתוך קודש הקודשים, 3 פעמים ביום הכיפורים נכנס פנימה. למה 3? פעם אחת נכנס להקטיר את הקטורת. איפה? בתוך בית קודש הקודשים. אז להקטיר קטורת. והיה מחכה עד שימלא הבית כולו עשן. פעם שנייה היה נכנס להזות את הדם של הפער, היה נכנס בשנים, והיה מזה מול הכפורת. זה אחר כך היה מזה גם בחוץ על הפרוכת, אבל זה היה בפנים על הכפורת. פעם שלישית נכנס להוציא את הכתורת שהשאיר בבוקר את המחתה של הגחלים. כמה גחלים? 4.5 קילו גחלים מוערות היו עם ידית ארוכה, ישם שם ולוקח חופן ביד שלו ומפזר על הגחלים ומחכה עד שימלא הבית כולו עשן ויוצא החוצה. אז כך זה היה 3 פעמים. 3 פעמים נכנס ויצא שלם, לא מת, לא נפגע, זה נס. בבית שני הרבה פעמים, הזוהר אומר, המקור הוא בזוהר, הרבה חיפשו את זה, איפה זה המדרש, וקושרים לו את הרגל, זה דברי הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש כותב, וקושרים לו שרשרת של ברזל ברגל, של זהב ברגל של שמאל, והיה נכנס. ואם מת, אסור להיכנס להוציא אותו, איך יחלצו אותו? רואים שהוא לא יוצא מתמהמה, גוררים אותו, מוצאים אותו החוצה. ויש לו מחליף, סגן, שמיד מחליף אותו, מיד נכנס במקומו. השם בצילנו. אז זה בבית שני היה קורה, זה היה מת להם באמצע. וזה יוצאים מפחי נפש. למה זה? קהל עדתנו עליך ישמוכו, ועל ידך תהא סליחתנו. מת להם ביום הכיפורים שם. נגף אותו, הקדוש ברוך הוא. שמעון הצדיק, אז הוא היה יוצא, היה מברכים אותו, כולם, והם מבקשים ממנו ברכה. אז הוא היה הולך את כל הדרך, מבית המקדש עד הבית שלו, גם זה הבית שלו, מרחק חצי קילומטר, 3/4 קילומטר. היה לוקח לו חצי לילה, עוד לא אחת. למה? כל העם היו באים לבקש ממנו ברכה, לברך אותו. מיליונים של אנשים, 12 מיליון איש, היו נכנסים בבית שני לתוך בית המקדש, עומדים, צפופים, משתחווים רווחים. אז היה יוצא, אחר כך היה שם לו למחרת טס של זהב, כותב, אני, מר שמעון הצדיק, אני שמעון בן יהושע הכהן גדול, שימשתי בכהונה בשנת זו וזו. מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא יזכה לי לשמש בשנים הבאות. היה שם דוח מיוחד, כל שנה היה אחד משבצת. 420 כאלה היה בבית שלי. שמעון הצדיק זכה מילא 40 משבצות. שנת ה-40 יצא החוצה, אמר להם, השנה הוא ימות. אבל למה אתה אומר ככה? תהיה עוד 120, לא עד, אלא עוד 120. אמר להם, אני אספר לכם מה, כל שנה שאני נכנס, אני רואה דמות לבושה לבנים ועטופה לבנים נכנסת איתי ויוצאת איתי. הפעם, הוא אומר, ראה דמות שחורים נכנס ולא יצא. מקשה אמר שם במקום, מסכת יומא, דפתל, והקטי וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובואו לכפר בקודש עד צאתו, כלומר אסור שיהיה עם הכהן אף אחד. מה זה בכל אדם? היה צריך לומר הפסוק, באדם לא יהיה באוהל מועד. מה זה בכל אדם? לרבות מלאך. אפילו מלאכים היה אסור להם להיכנס בפנים. אז מה זה שמעון הצדיק אומר, אני ראיתי דמות לבושה לבדים, משיב המארסה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. היה רואה את הקדוש ברוך הוא נכנס איתו. שנה האחרונה הקדוש ברוך הוא לא נכנס איתו. אז ידע שהוא עומד למות. אומרת הגמרא, לאחר הרגל, כלומר זה שמחת תורה, חלה 7 ימים ומת. תספור 7 ימים. שמחת תורה מתי היה? שבוע שעבר, יום חמישי, נכון? אז יש לך שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, זה יום השביעי. ביום חמישי, כמו השבוע של היום והלילה, זה כ"ט לחודש. מכאן למדנו שיום פטירתו של שמעון הצדיק הוא ביום כ"ט לחודש תשרי. זה המנהג של ירושלים, זה שנה בשנה. הולכים הלילה הזאת לקברו ידוע. זה נקרא מחוץ לירושלים, שמעון הצדיק. זה לא היה בתוך ירושלים, מחוץ לעיר העתיקה. היום זה הרבה יותר פנימה, אבל זה ככה נקרא. מאיפה אנחנו יודעים? תראה, יש הסכמה בחכמי ירושלים מלפני 300 שנה, תראה מה הייתה ירושלים. חתמו שם קרוב ל-30 רבנים מרבני ירושלים על הסכם, על תקנון, של כל מיני תקנות, איזה דברים מותר לעשות בירושלים, איזה לא. היה שם אחד הדברים, אישה אסור לה ללכת עם כפכפים אפילו בחצר הבית. למה? הכפכפים מרעישים, זה עץ. אני שומע כפכפים, מסתכל, רואה אישה, אסור להסתכל לפני אישה. היום זה נהיה חסידות, היום אנשים חושבים שזה חומרה. יש לנו את אלה, מכירים אותם, שיש להם חורים בראש. המציאו לנו דין חדש, המזרחיסטים. אלה המציאו כעת חתונה, זה חתונה כשרה. מה זה חתונה כשרה שלו? זה חתונה רפורמית. והם יושבים ואוכלים מעורב, אבל ריקודים בלתי מעורבים. זה דת חדשה הם המציאו לנו. גברים בצד הזה ונשים בצד הזה, כאילו יש בגיהנם גם כן גיהנם של גברים, גיהנם של נשים. ואז הנשים רוקדות, והם רואים את הנשים רוקדות, זה איסור דאורייתא. אומרים את זה בפרשת ציצית כל יום, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הוא רואה אישה רוקדת, אפילו להסתכל לפני אישה אסור. אמרה מפורשת, המסתכל לפני אשת איש, ואפילו כעורה, עובר לב מהתורה. אז רווקה, לא נשואה, זה אם היא נאה והוא מסתכל להנות מיופיה, עובר איסור תורה. אבל מכוערת לא, אשת איש אפילו מכוערת, כיוון שהיא נשואה, אסור. הגמרא אומרת שראוי גם על רווקה לא להסתכל, כן? איוב אומר, מריד קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. הוא אומר, איוב, אני השבעתי שבועה, ברית, השבעתי את העיניים שלי לא להסתכל על נערות. שאלו את איוב, למה? מה יש להסתכל על נערה? היא לא נשואה. הוא אומר, היא עתידה להיות נשואה לגבר, איך אני אסתכל עליה עכשיו? הגמרא הביאה את זה להלכה, כן, צריך להיזהר. פעמים יש אישה שהוא מדבר איתה מפני דרך ארץ, תסתכל עליה, אחר כך תסתכל, תוריד עליה את העיניים, תסתכל לצד ותדבר איתה. אבל להסתכל על אישה אסור, כל שכן כאן שהוא רואה אותה, אוי ואבוי, שם הצילר. אחרי זה צריך זהירות גדולה, ושלא לבוא לידי חס ושלום, לידי תקנה. אז הם תקנו כפכפים בחצר, אז חרם, אסור לאישה לדבוס כפכפים, לנעול כפכפים, זה מפריע, זה מושך את ה... אז גם אלה שמלחוצים מעקבים, טק, 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 ומקרקרות גם, מסתכלים עליהם כמו ברווזים מקרקרים, אסור. זו הייתה תקנה אחת. תקנה שנייה הייתה, כל בחור מירושלים, נער, עד גיל 20 חייב להתחתן. עד גיל 20. זאת אומרת שיש לו זמן, כתוב במשנה בין 18 לחופה, אז יש חיילה, שנה, חכה לך גם שנה הבאה. נו יאללה, בסוף רוצה, לא רוצה, מצאת, לא מצאת, בעל כורחו מחתנים אותו. עבר גיל 20 ולא התחתן, מוציאים אותו חוץ לירושלים. אומרים לו, אתה לא תגור בירושלים, ירושלים אין קדושה. איפה היה הולך לגור? ליד קבר בשכונת שמעון הצדיק, זה נקרא שייח' ג'ראח. שייח' ג'ראח זה על שמו, שמעון הצדיק, ומוציאים אותו חוץ לירושלים. ואני ראיתי את האיגרת חתומים עליה, האחרון שבהם היה ראש רבני בית אל שלפני הרשש, רבי גדליה חיון עליהם השלום, כולם, רבי משה מזרחי ומרדכי מזרחי ועוד כל גאוני ירושלים שהיו אז, רבי משה בן חביב ועוד, כולם חתומים על ההסכמה הזאת, על כמה הסכמות בירושלים, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות בירושלים לקראת עיר קודש, כן, ירושלים עיר הקודש, לא סתם. אז כך היה זה קבר שמעון הצדיק, הוא נקרא קברו אותו בחוץ, למה? כי אסור, המשנה אומרת, לא עושים קבר בירושלים, אין קבר בירושלים אלא קבר חולדה הנביאה וקבר זכריה הנביא. חולדה זה בתחילת הר הזיתים, אז הר הזיתים למעלה זה מחוץ לירושלים כבר, ירושלים הייתה קטנה, לא הייתה כל כך, הייתה הולכת יותר לכיוון צפון, מעשה מהר הצופים זה מתחיל, ככה במשנה כתוב, מצופים ולפנים. מי קרא להר הצופים? המשנה. למה? משם היו צופים על הר הבית. עד היום אתה עובר מהר הצופים, כביש מעלה אדומים, היית פעם? תיסע שם, אתה רואה את כל הר הבית כמו מונח לפניך בצלחת. ויש עניין גדול לראות את הר הבית. למה? נשמות שלנו חצובות משם. וזה מביא לאדם קדושה נפלאה ויראת שמיים עצומה. עוד את הר הבית. יש רמת לכם רבי יעקב חייזריהם, היה גאון הגאונים פה בארץ ישראל לפני 80 שנה. הוא היה רבה של העיר טבריה, עליו השלום, נפטר בלי ילדים, היה גאון גדול. באו אליו, היו באים אליו מחוץ לארץ רבנים אשכנזים לשמוע את דברי תורתו. עליו הבית שלו בטבריה בקריית שמואל שם אבנים כאלה שחורות, הייתי פעם בבית שלו, עדיין נמצא הבית הזה. היה גאון גדול, כתב שו"ת ביקורי יעקב. הוא מספר שהוא בחול המועד הלך פעם בירושלים, נסע וסוע לירושלים, זה היה סיפור, כמעט יומיים בדרך. נוסעים הולכים עד חדרה, זה לנים שם בלילה, חכמים עוד יום שלם עד שמגיעים לירושלים. אז הוא הגיע לירושלים והלך אצל איזה ערבי אחד שגר ליד הר הבית, שכר בנו חדר, דירת גג, וישב על הגג כדי לצפות על הר הבית. הלך להתפלל בכותל המערבי, וכל היום יושב לומד, מסתכל על הר הבית. מרוב התשוקה שלו היה עומד ליד הגדר של סורג כזה מעקה, היה עומד, מתפלל. כל הזמן מתפלל, מתפלל, מוריד מעות, מעות, מעות. ואומר לאבותינו מלך המן רחם עלינו, תורם מטיב דרש לנו, שובה עלינו בארון רחמך. אלוהינו שלח בנו את עמך כבת החילה, ונשך על מכונו, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, חושב שכינתך לתוכו. הוא אומר שמרוב שהוא מתרגש, לא שם לב, תום הרגל שלו נכנסה לתוך האוויר של הר הבית. הוא אומר, ותכף מיד החזרתי את הרגל, כי אנחנו טמאי מתים היום, אסור להיכנס להר הבית. אז לא רק להיכנס לדרוך על האדמה אסור, אלא אסור גם להושיט יד או להושיט עבר או לרחף מעל האוויר. עכשיו גם אדם נוסע נגיד במטוס, בהליקופטר, צריך להיזהר לא לטוס מעל הר הבית, להקיף, כי האוויר שלו קדוש, בוקע ועולה עד השמיים. ואנחנו היום בעוונות הרבים נקראים טמאי מתים. איך ניכנס לשם עד שיגאל אותנו השם יתברך? זרוק עלינו מים טהורים, כמו שאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אז כולנו נכנסים בהמוננו לשם, ואיזה שמחה גדולה תהיה, ונראה את האבות הקדושים וכל השמחה, הכל כבנבטך כבתחילה, והכל יהיה שמחה גדולה. אז זה שמעון הצדיק עליו השלום היה נקרא חוץ לירושלים, המקום שלו חוץ לירושלים היה, שם קברו אותו. אז אני חוזר, סדר התנאים, שמעון הצדיק הוא היה הראשון, אחריו מי בא? אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס איש סוחו, תדעו, הוא קבור בצפת, תוך העיר צפת היום, שאתה מגיע איפה תחנת אגד, שאתה מבא מכיוון הכניסה לצפת, כך שמאלה, שם יש איזה רחוב תעדה, שם יש איזה מערה, קבור בה אנטיגנוס איש סוחו. למה איש סוחו? היה בעל רוח הקודש, סוחה ברוח הקודש, כמו שרה אמנו, השם שלה היה יסקה. למה שמה יסקה? בת הרן, אבי מרקה ואבי יסקה, זו שרה שהייתה סוחה ברוח הקודש. כן, חג הסוכות, גם כן אחד הטעמים קוראים לו סוכה, שסוחים בו ברוח הקודש. אתה יושב בסוכה, אתה זוכה לאור של שבעת הימים, סוכה סוחה ברוח הקודש. אז זה היה שם, זה אנטיגנוס איסוחו. אחריו, אחריו מי היו? במשנה הבאה, יוסף בן יוחנן ויוסף בן יועזר, איש ירושלים, כבר נהיה זוגות. שים לב, לפני כן היה בודד, שמעון הצדיק, הוא הנשיא של הסנהדרין, הוא הבית הדין, הוא הכל. תלמידו זה היה אנטיגנוס איסוחו, כנל. אחריו כבר אי אפשר, איש אחד יישא את שני התפקידים, היה כבד, כבר נהיה שניים, הראשון נשיא והשני הבית דין. כל מה שאתה קורא שניים, זה הראשון נשיא, הוא הראש, הוא מה שהוא קובע, השני הבית הדין, זה יוסף ויוסף. אחריו היה יהושע ויהושע בן פרחיה, אחר כך היה שמעון בן שטח, אחר כך הרם היה שמעיה ואבטליון, גם כן שמעיה נשיא, אבטליון אבדין, הרם הלל ושמי, הלל נשיא, שמי אבדין, הרם רבן יוחנן בן זכאי. אחרי רבן יוחנן בן זכאי מי בא? רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא הלכה, ראש התנאים. אחרי רבי עקיבא, רבי מאיר וחבריו. כאן כותב הרמב״ם, עד כאן דור התנאים. אז ראשון לתנאים סופרים את שמעון הצדיק, אפילו שהוא נספר גם בדור הקודם, כמו נוח. פרשה שלנו, פרשת נוח. אז אתה קורא עשרה דורות מאברהם, סליחה, מאדם ועד נוח. ועוד עשרה דורות מנוח עד אברהם. טוב, אמרת את נוח, נוח נספר פעמיים, דבל. פעם בעשירייה הראשונה, פעם בעשירייה השנייה. למה? כיוון שנוח היה נוח שלפני המבול, ויש נוח שלאחרי המבול. אז עשרה דורות מאברהם ועד נוח, זה עד 600 שנה שהוא היה. שנת 600 שנה לחיי נוח. פתחו ארובות השמיים, השבת אומרים החזאים ירד גשם, זה בגלל פרשת נוח. אז זה בשנת 600 שנה לחיי נוח. אחר כך, אחרי שלחי נוח, אחר המבול, חי עוד, זה כבר חיים חדשים. למה אז השתנה העולם? עד אז, שימו לב, היו חיים 700, 800, 900 שנים. למה? לא היה שינויים מזג האוויר. כותב רבנו בחי, מזג האוויר היה קבוע 22 מעלות בין בקיץ בין בחורף. אין שינויים במזג האוויר. אז אין שינויים במזג האוויר, הגוף היה יציב, חזק, יכול להתקיים 800, 900 שנים. עכשיו, שנייה שינויים במזג האוויר, אחרי המבול, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום, ביום ולילה לא ישבוטו. זה רק אחרי המבול התחיל. לפני המבול זה לא היה. אז עכשיו יש שינויים מזג האוויר. פה עושה הפצ'יק, פה איזה חיידק, פה איזה מיקרוב, פה איזה זריקת חיסון, פה איזה אני יודע מה, הגוף מסכן מתבלבל. ותראה כל הגירודים שיש לבני אדם וסובלים מאלרגיות, תמיד חילופי העונות זה תקופה מאוד מסוכנת. ספרד של תינוקות, גם זקנים, יש כל מיני אנשים שיש להם תופעות שונות, תראה, הם חוזרות על עצמם מיד אחרי סוכות או לקראת פסח. מה קורה? בגלל חילופי העונות. אותו דבר גם יש אנשים לא הולכים, סובלים ממתחים, לא הולכים, בעיות נפשיות, דיכאונות. תמיד התקופה של החילופים זה צריך זהירות. אז השינוי הזה גורם קיצור הימים של האדם. זה גרם שיחיו רק 120 שנה. הכותב עובדנו בהי. אבל לפני כן, כל הזמן יציב, מצב יציב, סטטי. אז חיים 800, 900 שנה. וזה עוד נקרא קצת. כשהיה עובר את ה-900 פלוס, זה נקרא שחי. ככה היה. היום מי שעובר את ה-80, זה נקרא כבר שחי. כבר לא רוצה לחיות עוד. אז כך זה היה הסדר של החיים. אז אלה היו התקופה של התנאים שהם חיו אז. עכשיו מי זה הוא? הוא מוזכר, כך כותב הרמב״ם, בספר עזרא, פלא פלאים, שמעון הצדיק. איפה? ספר עזרא פרק ג', כתוב של יהושע כהן גדול היה בן ששמו עידו. היה אחד עידו הנביא, זה בזמן ירבעם, אבל זה עידו שמוזכר שם. אומר הרמב״ם, עידו זה שמעון הצדיק. היה לו כינוי, תמיד היה להם שם וכינוי. אז זה היה שמעון הצדיק, הוא עידו. ויש חלקים, אומרים שהוא היה בן עידו. זה לא עידו ממש, אלא עידו היה אבא שלו. כלומר, יהושע הכהן גדול היה סבא. אבל רובם מסכימים, כך כותב ספר יוחסין. ספר יוחסין כותב שהוא יחסית מוסמך. הוא כותב ששמעון הצדיק הוא עידו בנו של יהושע הכהן גדול. שמוזכר בספר עזרא פרק ג'. אז אם כן הוא היה, עכשיו הוא היה, מה היה עוד? אחרי זה, אחרי שהוא נפטר, אומרת הגמרא, נמנעו אחיו הכהנים לברך בשם. מה פירוש? היו מברכים ברכת כהנים בשם המפורש. אנחנו אומרים יברך אדוני וישמרך, נכון? יאר אדוני פניו אליך וחונך, שא אדוני פניו אליך ועשה לך שלום. יש לך שלוש פעמים שם השם. הוא לא היה אומר השם השם, לא, הוא מזכיר שם המפורש בניקוד מיוחד. עכשיו לא רק הכהן הגדול, כל הכהנים היו אומרים שם מפורש. עד שמעון הצדיק, נפטר שמעון הצדיק, הפסיקו הכהנים לומר שם המפורש. כמו רבי קידושין אומרת שהיה רק הכהן הגדול אומר. היו עומדים על הדוכן בבית המקדש, כהן הגדול אומר יברכה, הם מעריכים בשם השם, אדונה, ממשיכים עד שהם גומרים. בינתיים הוא היה מספיק להגיד את שם המפורש 12 אותיות, שם בן י' ב' אותיות, שם בן כף ב' אותיות. הרדב"ז זה שלח זה תשובה. אז היה אומר הכהן הגדול, והוא אומר את זה קצת בשקט, והם הכהנים צועקים בקול, ואתה לא שומע את שם המפורש. למה? מי שיודע שם המפורש ישמע אותו, יכול לעשות מה שהוא רוצה. יכול לעוף בשמיים, יכול ללכת, היה במדרש כתוב, היה אחד רבי פנחס, היה בזמן הגאונים, עוד לפני אחרי הגמרא, הוא היה יודע את שם המפורש. והוא כמה פעמים רצה ללכת ארץ אדום, לעקור את עשיו מהעולם, ככה לא היה נולד אובמה בכלל, מיטשל בכלל מחשב עליו, רצה למחוק אותם, את כל עשיו, ועלו מוסעים בארציון שפוט את עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. אז הוא זכר שם השם סתם, אז הוא רצה ללכת, אחר כך נזכר, אמר הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני לא אלך. השם המפורש היה רק כהן זקן יכול לדעת אותו, מוסר אותו לפני שמת לשני ראוי, הבא אחריו. בסוף בית שני נעלם שם המפורש. למה? הפסוק אומר, זה שמי לעולם זה זכרי לדור דור. אומרת הגמרא, כתוב, זה שמי לעולם חסר וב. למה לעולם חסר וב? לעולם, תעלים אותו, אסור לגלות אותו. ואיך זה נעלם? ויקרא רבה מובא, גם ברות רבה מובא, שהיה הכהן האחרון, גם הוא היה שמור בפנחס. בא למות, היה גר בגליל. אמר, לכו תביאו לי איזה כהן, שאני אגלה לו את שם המפורש, כי ככה ציוו אותי. חפשו אחד, חפשו אחד הכי צדיק שיש. בא, אמר לו, תגיד לי, קיבלת משהו מימיך בחינם מתנה? אמר, לא, לא לוקח מתנות. כתוב בפסוק, שונא מתנות, היא היום הפוך, הוא מתקח. וזה היה פעם חכם נתן, היום חכם לקח. זה אומר, תיקח מתנות, נותנים לך, לא תיקח, תיקח, וזה הפוך, שונא מתנות יחיה. אמר לו, אתה בטוח שלא לקחת במתנות כהונה? מתנות כהונה מגיע לו פדיון הבן. אחרי זה יש ראשית הגז, זרוע לחיה עם קבע. היום אתה שוחט שור, עגל, יש לנו בעיה היום בבתי המטבחים, מה תחשבו שהמצב שלנו כל כך טוב? אלא הבשר המיובא מחוץ לארץ, אין בעיה, למה הוא כולו שייך לגויים, אז אין חיוב. אבל עכשיו פה, בתי המטבחיים, שוחטים עגלים, כבשים, עיזים, חייבים לתת את כל הלסת התחתונה, שזה כולל הלשון, לכהן. זה לא שייך כעת אם הוא תומה או לא תומה, כל כהן יכול לבוא לדרוש, תן לי זרוע. זרוע זה היד, חלק הזרוע, זה כמו שאנחנו לוקחים בליל פסח. ולחיים זה הלחי התחתון, תחתונה. והקבע כשמה כן היא, רוחם אותה, תמלא אותה אורז ובשר וזה בחמים, איזה חמים משובח יוצא, משהו משהו, כל השכונה תבוא אליך לאכול. אז זרוע לחיים קבע שייך לכהן. מה צריך אדם לעשות באמת? עכשיו מי שיש לו פית כבש או זה לשחוט, צריך לקרוא לכהן, להגיד לו, אני קונה ממך את הזרוע לחיים מקבה, 100 שקל. אני מכיר תמיד חכם אחד עד היום, שהוא קונה לשון, בבית אוהבים לשון. עושים איזה פרוסות, איזה אמן, בשלים אותם את הלשונות. אז הוא קונה לשון, זה בעיה? הלשון, אז אמרתי לכם, הכפור, נו, בא מחוץ לארץ, זה של גויים. אבל הלשון של פה זה של יהודים, יהודים שוחטים. מה הוא עושה? הולך כ-50 שקל נותן לכהן מתנה, כאילו קונה ממנו את הלשון. למה? לא צריך כמה שזה עולה בשוק, כמה זה מחיר הקרן, או איך שזה נשחט. איך שזה נשחט זה לא עולה יותר מ-50 שקל, זה המחיר שלו. אחר כך הסוחרים עושים על זה קופה, אבל עיקרו זהו, זה הלשון. אז זה מתנות כהונה. אמר לו, כן, לקחתי. אמר, לך מפה, אתה לא ראוי שאני אגלה לך שם המפורש. אמר, למה? אומר, אתה טעמת פעם טעם של מתנת חינם, מחר מחרתיים אתה תראה מישהו אצלו איזה משהו, איזה עת יפה, תגיד לו, תן לי את העת, לא אתן לך, לא אתן לך, הורג אותו בשם המפורש ולוקח לו. או כמו שכתב הרב חידה, כהן גדול אסור לשאת אלמנה, סתם כהן מותר לקחת אלמנה. עכשיו לא לכם, יש אישה אלמנה, לא יבוא ולא יהיה, בא כהן רוצה להתחתן איתה, מותר, אין שום בעיה. גרושה, אוי ואבוי לו, נסע גרושה, הוא נקרא חלל. יש היום הרבה בעוונות כהנים בתי הכנסת שלנו, והם מסתובבים, הם חיים גרושה, זה כל רגע עובר לב מהתורה. זה אסור לו לעלות לדוכן, אסור לעלות אותו כהן, בתור כהן, בתור ישראל בקושי אולי, זה גם ספק, עובר עבירה דאורייתא, כל יום, כל רגע, שלא מגרש אותה. היה אחד רשע, מה שמו וזכרו, בבית המשפט העליון, שם רשעי נחקר. הוא היה למד בישיבה, לא אזכיר לכם את שמו, למד בישיבה שהיה צעיר בוולוז'ין, בחוץ לארץ שמה, באשכנז. אחרי זה בא לפה, והיה כאילו יהודי קנאי, למד גם פה בישיבה, אחר כך חתן, גירש את אשתו, ולמד משפטים, למד משפטים, נהיה אחד מהשופטים העליונים הראשונים שהיו פה במדינה, בזמן אולשן והשני בזילברג, וכל אלה השופטים העליונים של פעם, חשין, חשין הדוד של חשין הזה, כל אלה. קיצור, זה התחתן עם גרושה, לא רשמו אותו, משרד הפנים אז היה טוב, לא כמו היום, קלצ'ה לבלי, הכל גויים, הכל מעורב, תערובת, תערב רב היום יש לנו. לא, אמרו לו לא, פה זה לפי המדינה, חוקי המדינה, שהנישואין והגירושין לפי דת ישראל. אם הרבנות לא מאשרת, לא, הרבנות לא מאשרת. טוב, אז הוא חיית בלי זה, בלי קידושין, בלי זה, דרמה, נסע לחוץ לארץ, בולגריה, לגיהנם, נרשם שמה ובא לפה. יום אחד פער פיו נגד הדת ואמר שחוקי חס ושלום ישראל הם כמו חוקי נירנברג. נירנברג זה מה שמר זכרו הנאצי הוא, לפני שהקימו את הממשלה הנאצית, אז הם התאספו בנירנברג וחוקו חוקים נגד היהודים, חוקי גזענות. והיה רעש גדול שהוא לפטר אותו, איזה לפטר אותו, הוא עד רבה קיבל יותר איזה, בסוף מת, הלך לכלבים, איפה? עכשיו אוכלים אותו שם בגינם, השדים אוכלים אותו. אז בקיצור, מה רציתי לומר לכם, אז זה כהן אסור לשאת גרושה, עושה גרושה, אבל אלמנה מותר לו לקחת. כהן גדול אסור לשאת אלמנה. שואל הרב חידה למה? אומר מפני שאם יישא אלמנה, מה יגידו עליו הכהן גדול? הוא יודע מה שלא מפורש, הוא ראה את האישה הזאת וחמד אותה. מה עשה? אמר שם המפורש והרג את בעלה בשם המפורש ולקח אותה. אז ירננו על הכהן שזה אמרה התורה, אלמנה גרושה בחללה זונה את אלו לא ייקחו, כי אם בתולה מעמד ייקח אישה. אז זו הסיבה, לכן כאן לא נקח, לא נתנו, זה נמנעו אחר הכהנים לברך בשם. האמת שהקושיה של בכל אדם לא יהיה בעול מועד, תוספות הביאו בשם הירושלמי, הירושלמי מקשה את זה. כל אדם לא יבוא למועד והוא הולך לחפר בקודש עצתו. איך שמעון הצדיק היה ראה לבוש לבנים? תרץ הירושלמי לשמש שכינה הייתה, זאת אומרת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו היה כל מכנה אותו בשם שכינה, שום כינוי. אז אם כן, זה היה מעלתו של שמעון הצדיק. בן יהוידע מתרץ, הוא אומר זה נשמתו עצמה, הוא אומר כל אדם יש לו שתי נשמות. איפה למדנו אדם יש שתי נשמות? מה יש שתי נשמות? יש נשמה אחת, אלא הפרשה שלנו. איך מתחילה הפרשה? אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק, תמיד היה בתור פעמיים נוח, שעוד פעמיים נוח. היה עליו השלום, אחד היה בירושלים, אבא שלו היה הרב של חלב, חכם אברהם חלוסי, היה כהן. החכם אברהם חלוסי היה תמיד חכם גדול ודרשן חשוב ידוע מוץ לארץ. הבן שלו היה ככה איש סוחר, אבל איש נחמד, ירושלים מספר. יום אחד סיפר לו, אומר, בוא אני אספר לך סיפור, הייתי ילד, בוא אני אספר לך סיפור עם אבא שלו, אני אספר. אומר, היה איזה איש אחד אצלנו בעיר, היה ככה דקדקן וקצת נחס. אתה יודע מה זה נחס? אנו, איך אומרים? ככה נדבק עליך לפעמים ולא זז כזה. טוב, תתענה, עזוז קצת, תתנער, תן לנו לנג'ום. נזעה זה כמו איזה תחבוש שנדבקת על הגוף. קיצור, זה האיש הזה, מסכן היה, לפעמים היה לו איזו שאלה, די, לא יכול לא לנשום, לא להתפלל, לא ללמוד, לא זה, עד שאתה תענה לו תשובה. עכשיו, כל התשובות בעולם שתענה לו, הוא לא יקבל עד שיקבל את התשובה שהוא מחכה לה. זה פתעת הפרשה ביום שישי, קרא אלה תולדות נוח, נוח, לא יודע פעמיים נוח. למה כתוב פעמיים נוח? נוח, נוח. הוא להסביר לו, לא, זה נוח ונוח ונוח. יש מדרש, נוח שלפני המבול, נוח שאחרי המבול, אחרי יש מדרש אחר, יהיה נוח לשמיים, נוח לבריות. אבל למה כתוב שלוש פעמים נוח? אחרי את האלוהים יתהלך נוח, אלא אני צריך להיות גם עם השמיים, צריך להיות גם עם הבריות. לפעמים זה לא מסתדר. אם אני רוצה להיות עם הבריות, זה נגד השמיים. נושאים בבית, אוכלים אוכל לא כשר. אז אני צריך להיות נוח, אני אוכל את האוכל הלא כשר בשביל לא לפגוע בהם. אמר, לא, את האלוהים יתהלך נוח, שיש לך נוח, נוח, נוח מול נוח, אז תלך נוח של האלוהים, לא נוח של הבריות. לכן אז זה הדרך. היה כל מיני תירוצים, לא נכנס לו בראש. היה עצבני, עצבני, צועק, פקוטט עם אנשים וצועק עליהם עוד, הם מסבירים לו, צועק עליהם. הגיע חם רם חלוסי, בנחת הזקן הזה ישב במקום שלו, הלו אותו עצבני, תעלם, שום מלאק, מה יש לך היום? מה קרה לך אתה היום? אומר, אני החכם, אדם שהוא אדם, לוקח את החומש, כאילו הרב לא ידע את הפסוק, הוא מראה לו, שוב, פרג', כתוב פה לתלדות נוח, נוח, שרד הנוח, נוח. אבל לא אשמע, אז הוא כבר יודע, מסתכל על האנשים, יודע שאת כל התירוצים כבר תרצו לו, אז מה יגידו עכשיו? אמר לו, תהפוך את הדף, אלה בלבורה, תהפוך את הדף. מה כתוב אחרי זה? סוהר תעשה לתיבה. שהוא עד הסוהר, ומה זה סוהר? אומר, יש שתי פירושים, הוא כבר יודע. פירוש אחד, חלום, על התיבה חלום. פירוש אחר, אבן יקרת, על השמה למעלה, והייתה עושה אור. שיהיה להם אור, חושך בתוך התיבה, איך יראו. אמר לו, מסבוד? ונכון, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הוא מתחיל קודם סוגר איתו, שלא אחר כך יחזור בו, יגיד לו, יעשה לו קושיה חדשה עכשיו. נכון, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, היה גם זה וגם חלון. למה? כתוב בסוף הפרשה, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, נכון? נכון, מסבוד. וזו עד אמר לו, אולי, החלון, שיבק, אומרים בערבית, מה שם לו? בטח, שם זכוכית, יפה, מוגנת. משוריינת, נכון, מזבוט, מה לא מזבוט? אבל לא, נו, בוא, מאפרד, בוא אני אסביר לך. אומר זה נוח, אחרי שבנה את כל הטבע וסגר אותה, בא לבדוק שהכל בסדר והכל תקין ואפשר להיכנס ואפשר להשתמש. הלך, עמד בחלון, עמד בחלון, שף נוח וחד הון, נוח וחד קניון. רואים שתי נוח, אלה תולדות נוח, נוח. אמר, וואו, איזה פירוש יפה זה, איזה פירוש לא חשבתי על זה, וואו, וואו, וואו. לא, נוח, נוח, זה הכי טוב, מי צריך לנשק את הרב, נשק לו, אתה מזבוט, אתה חכם, אתה זה. אתה צריך לדעת, נגיד לו, תירוץ לפי השכל שלו. לא, מה אתה עושה? ויש לפי מעלה לו. אז זה... לכן אמר לו, זה כתוב נוח נוח, אז איפה היינו אומר, הזוהר מה אומר? תשמעו, זוהר יש לו פירוש אחר. אומר, כל צדיק יש לו שתי נשמות, הנשמה שלך פה, אבל יש נשמה למעלה. היא, הנשמה שלך שפה, היא הקלטה של הנשמה למעלה. כמו ראי. אתה ראי, כמה שאתה יותר צח, יותר נקי, למה צריך לפני שבת להתרחץ, צריך את המקווה? אתה מטהר את עצמך, אתה מקבל את האור יותר שלמעלה, נשמה יתרה. אז צריך הזדקרות, כמו עששית, יש עכשיו אבק על הפלורסנט, לא מאיר טוב. כך תבריק אותו, צחצח אותו, יוצא אור כפול, מנורות, צחצח אותם. יהלום, הוא לא זוהר, לא נראה יהלום בכלל, הוא עם אורו. אבל תיקח, תלטש אותו, נקה אותו, תבריק אותו, בוא איזה יופי. זה אותו יעלום. הוא אומר, זה שתי נשמות יש. לכן נוח לאלה, כך לזון רבי שמעון, נוח לאלה, נוח לטאטה. עכשיו שהוא מתהלך מתומו צדיק, הוא זוכר. וזה שדוד המלך אמר, התהלך לפני אדוני בארצות החיים. מה זה בארצות החיים? בארץ החיים. איפה זה ארץ החיים? ארץ ישראל. מה זה בארצות? צריך ללכת בשתי ארצות? אומרת הגמרא, כל המהלך בארץ ישראל מהלך את נשמתו בארץ ישראל העליונה. איך אנחנו זוכים פה, עכשיו יושבים פה בארץ ישראל, שמות שלנו למעלה בארץ ישראל העליונה. אבל אלה זה מסכנים בחוץ לארץ, בחושך איפה הם יושבים? בארץ של אובמה. אתמול הוא הפיל את הסמל של הנשיאות, שמעת? דרש, הוא נתן דרשה, רק לא אמר לי נועם לפני הדרשה. ויש לו הסמל של הנשיאות שם, נפל, זה גמרנו, סימן שנפל מזלו. למה זה על תחילת השנה, שנה חדשה, לפני הערב ראש חודש, נפל מזלו. אז אם כן, זה נוח, נוח, לכן אמר נוח, נוח, זה שתי נשמות. אומר הבן יהוידע, אז יש הנשמה מקיפה, היה רואה זקן לבוש לבנים, זה הנשמה שלו שהתגלתה אליו והייתה מלווה אותו ונכנסת איתו ויוצאת. אבל שלבש שחור רצתה להראות לו שהפטירה שלו קרובה תוך 30 יום. למה? לא עליכם, זוהר הקדוש כותב פרשת תרומה שכל אדם לפני פטירתו ב-30 יום מכריזים בשמיים שהוא עומד להיפטר. והיה, אם הוא צדיק, מודעים בגן עדן, זה צדיק, זה וזה, עומד להגיע. לא, כל הצדיקים שמחים ומאושרים, מכינים את המקום שלו שם, ומאירים את גן עדן, ומבריקים את המקום, מוסיפים פסלמים ואורות זוהרים. כל הצדיקים שמחים ויוצאים כולם מכרתו לקבל אותו. שלום בויך. אבל אם זה הולך בגיהנם, זה רשע שעומד למות, אז הולכים מודעים בגיהנם. האזינו, האזינו, כל הרע מקהיר עומד להגיע הנייה, עומד להגיע נסראללה, עומד להגיע אחמדינג'אד. וואו, כל הרשעים צועקים בגיהנם, יוודו, יוודו, ויידו, ויידו. למה מרעירים את התנועים שם ונהיה רעש, וגיץ על מוות, איזה בלגן, וכל השדים שם משתוללים. אז הרשעים שם סובלים 30 יום מראש, בגללו. הוא מגיע, אומר לו, חלע מנהון, יאללה רוחזיח, אם נמצאת דהון על אבו ג'אבו, ואיפה הגעת לכאן? והם מקללים אותו, גם המרוקאים צועקים חלת הרבו, וכולם מקללים אותו קללות איומות. ונהיה זעקה גדולה ומרה, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. כך היה לכן לבוא שחורים, למה צריך להיפטר. והוא היה אחרי 40 שנה של בית המקדש, הוא היה בזמנו היה אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא עוד הכיר את היה תלמידו של אריסטו. אריסטו היה תלמידו של ירמיהו הנביא, בא לשמוע מירמיהו הנביא חוכמה זמן החורבן. אחרי זה הרי הוא שאל אותו, למה אתה בוכה על בית המקדש? ירמיהו יושב אחרי שזה המקדש נחרב ובוכה, בוכה, בוכה. בא אליו, שאל אותו, בא אריסטו לבקר לראות ירושלים אחר שנחרבה, וראה את ירמיהו יושב בוכה. וזה החכם של היהודים, ככה לבוש קרעים, זה טיפושת יש לו, זה שמסתכל עליו. זה סיים לבכות, הוא אומר, תגיד לי, אתה חכם? הוא אומר, אוקיי. ואתה בוכה על אבנים. אמר לו, בשביל מה באת לפה? אמר, באתי לשאול אותך, יש לי 7 חקירות חמורות מאוד, בפילוסופיה, במדע, בכל. תשאל, אני אענה לך. שאל כל שאלה, כל שאלה יום, ענה לו ירמיה יום שלם על כל השאלה שלו. ביום השני, השלישי, הרביעי, השני סיים. אמר לו, סיימת עכשיו? אומר, איזה חכם אתה, איזה. עכשיו תבין, אני על מה הייתי בוכה? על האבנים האלה? כל החוכמה הזאת שאני למדתי מהאבנים האלה למדתי. הייתי נכנס בית המקדש, הסתכל על הבניין והיה מביא לי חוכמה, היה מביא לי יראת שמיים, הם אומרים לי קדושה וטהרה. שם שאהבתי את כל זה. עכשיו אני בוכה, אני לא בוכה על הבנים, אני בוכה על השכינה שהייתה שם שאיננה. אז זה אני בוכה. עכשיו הבנתי. אז זה תלמידו אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון חריב את כל העולם, שלט על כל המדינות, ומה שעשה שמות עשה. הרי הוא היה גם בזמן חשברוש, עוד לפני זה היה חשברוש. חשברוש מה עשה שם? כל השמחה עשה משתה שהוא ניצח את יוון. יוון ופרס היו מאז ומתמיד מלחמות אחד שונא את השני. אז הוא אלכסנדר מוקדון, הוא היה זה, והוא כולו מת בן 30, כבש את כל העולם, אחר כך מת, הלך. אז הוא אלכסנדר מוקדון, בזמנו באו הקראים מחשמם לשומרונים, מאבותיהם של הקראים, השומרונים שגרים בשכם, הלכו להלשין על ירושלים, רוצים להחרים את המקדש. הלכו אמרו לאלכסנדר, היי אלכסנדר, אתה כבשת את כל העולם, למה לא באת לירושלים? בוא לירושלים. למה לבוא לירושלים? יש שם בית מקדש וכל היום מקללים, נעצים אותך, מתפללים עליך שתמות ועל המלכות שלך שתחרב. ככה? אני אראה להם. קדימה, קרא לצבא שלו, מספורכים בירושלים, ובאם מהצפון, הגיע מסוריה, שם משימו מן אסד, והגיע מארץ בלעם בתור אשר על הנהר, וירד משם ובאה דרך הצפון, מחבל לכיש, משם הכביש, זהו, צומת מגידו, שם מאז ומתמיד, גם סיסרא בא משם, כולם היו בצומת מגידו שם. ואומרת דבורה, בית הענך, על מי מגידו. בא משם, והולך דרך כביש 6, בא לירושלים, 443, מאז ומתמיד זה הדרך. הרי החשמונאים משם באו, עד היום יש יישוב חשמונאים באזור זהו, שילת שם, אז זה על סב, ששם היו החשמונאים, שם היו, ומשם היה דרך לירושלים, זה דבר ידוע. מעלות בית חורון, המשנה אומרת כל זה מן המודיעין ולפנים, זה המון אסמכתאות בתלמוד. אתה רואה שם זה היה המסלול שהיו עולים לירושלים. ואז הוא בא משם והגיע, והיה עולה בהר. אמרו לשמעון הצדיק, שמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון מגיע, אוי ואבוי, יגיע לירושלים, מחריב אותה, חריב את המקדש. אל תדאגו. מה אל תדאגו, שמעון הצדיק, לחיל, פתאום לבכות לו. הלך לבש בגידי כהונה, כל שמונה בגדים, ולקח איתו את כל אחד הכהנים, אמר, נצא לקראת זה מלך, צריך לכבד אותו. נצא לקראתו. נצא לקראתו. כל הלילה היו הולכים. אלכסנדר מגיע עם הצבא שלו מפה, והוא, שמעון הצדיק, יוצא מפה. עכשיו יש בדרך הרים, הרי ירושלים עליות וירידות, ירושלים הרים סביב לה, עולה באף ויורדים באף, פתאום נפגשו, כשנפגשו יורד אלכסנדר מהמרכבה שלו, מרכבה מזהב, יורד עם הכתר, מוציא את הכתר, שוכב על הרצפה והשתתחו את ידיים ורגליים ומנשק את רגליו של שמעון הצדיק. וואי, לא האמינו, כל השרים של רומא, לא, מלך שכמותך שתחווה ליהודי הזה? עליה השתקו, הוציא את החרב. מי דיבר? אני כעד מוריד לכם את הראש, חוץ מכם. מה קרה? אמר, אתם יודעים שאני הולך למלחמה, מאיפה אני מכיר אותו? כל המלחמות שאני יוצא, אני רואה את הדמות שלו הולכת לפניי במלחמה ואני מנצח, ובזכותו אני הגעתי לאן שהגעתי. אמר לו לשמעון הצדיק, מה? אמר לו, אלה הרשעים רוצים להחריב את הבית ואומרים עלינו, אנחנו נפלים על מלכותך שתתקיים. אמר לו, כך? מהר תביאו את כולם. הביאו את כולם בתלאום בזנבי הסוסים, ועשו איתם מרות סביב הכנרת. 77 עקפות עשו שם. זה חליפתנו. מה לכם, פעם שאני הייתי יושב לומד בבית לפני איזה שנה, עבר הליקופטר ואני רואה שהוא מסתובב, אבו מאזן היה בהליקופטר, הוא יצא מרמלה, אני לא מצא מאיפה לעבור, רק מהבית שלי. אמרתי לו, אהלן יא אבו מאזן, זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. הלך להתפגש, היה אולמרט עוד היה אז, כן, הלך להתפגש איתו, וזה, אתה צריך לעשות כך. קיצור, איפה הגענו עכשיו? אז זה היה עליו השלום, שמעון הצדיק, תראו כמה היה זה. בימה באו כנענים לארץ ישראל, גם כן רצו לקחת את הארץ, וגביה בן פסיסה. היה רבי יוסף שם טוב כותב שבימיו היה גם אריסטו, הוא התגבר עליו, אומר ש, שפגש אותו והתפעל מה, ואמר עליו ברוך אלוהים פוקח עברים מורה חטאים, השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע ספרים ככל הים, ככה ענה לו אריסטו, אומר לו לשמעון הצדיק. בסוף ימי התווכחתי עם חכם וראיתי שאני בר על חידה, אמר לו, אתה הרב חידה היה חלב באיזה 1500 שנה. אמר לו, אתה צודק, אריסטו היה מתפאר שהוא פילוסוף. אומר הרב חידה, תראה כמה זה גימטריה פילוסוף, גימטריה בער 272. אומר לו, לחינם כתב על עצמו שהוא בער, אריסטו שחשב את עצמו הגאון שבעולם, איינשטיין של העולם, הוא שפגש את שמעון הצדיק, אומר, אני ראיתי עכשיו שאני בער. אז מפה תראה מי היה שמעון הצדיק. הוא היה סיים בעוד איזה מעשה ידוע שהיה בזמן רבי משה גלנטי, לפני 400 שנה. היה לו עליכם, היה בירושלים, היה בכלל בארץ, היה בצורת, שנת בצורת שלא היה טיפת מים. כל המים, אתם יודעים, בירושלים, הכל בורות. בגגות היו שמים מרזבים, לפני החורף עכשיו מנקים את המרזבים, למה יש מצטבר שם עפר ואבק וצמחיות למיניהם, מנקים את הכל, יורד מים לתוך הבור למטה, ואז זה הבור מאגר מים, כל בית שהיו בונים למטה יש בור, ומהבור הזה כל הקיץ משתמשים, בחורף לוקחים מגשמים ישר מהגשם מהיצרן לצרכן, אבל בקיץ לוקחים מהבור. והנה גם נגמרו מהבורות, עד שהצון התחילו למות והכל נהיה צחיח. באו לרבי משה גלנטי, ומשה גלנטי סבא שלו היה חבר של רבנו הארי, היו בצפת, הוא לא מה נעשה, אמר להם שעשו יום טענית, מה עשינו כבר טעניות? אומר לא, אנחנו נעשה בקבר שמעון הצדיק, כל יהודי העיר העתיקה יעזבו את העיר היום, מחר מהבוקר אנחנו הרי שחרית בתענית הולכים קבר שמעון הצדיק, שם נעשה סליחות, שם נתפלל, שם נתבדל, שם נצעק עד שיבוא גשם נחזור. טוב, באו לצאת משער יפו יוצאים, אמר להם רגע, תביאו כולכם מעילי גשם. לא, לא, מה מעילי גשם? 30 מעלות החזיים שעוד לא נולד בבית דגן, אומר יום חום כבד עד בינוני, איך יהיה? אומר תביאו איתכם מהר בגדי חורף, כולם מביאים בגדי חורף. יוצא החוצה, הפחה של העיר זה המושל עם מחשמו ממשפחת נששי בישם רשעי מרכב, וישמח לו עשבים בלחיים. יוצא החוצה, רואה את הרב עם בגדי חורף, אומר שוגעים, צרח, נתן סתירה לרב. הרב אמר לי בשקט, שתקו, אני אסבול אלבון, כבוד השכינה הקדושה. והלכו צעדו ברגל משער יפו עד את כל הדרך לאורך החומה, עד המורד, המורד למטה, איפה זה שמואל הנביא, בערך רחוב שמואל הנביא, שם ממול יש קבר שמעון הצדיק. אנו שמה בתחנונים וזעקות, אחרי הצהריים פלו מנחה, משיב הרוח ומוריד הגשם, בוו, רעמים, ברקים, עוד לא הגיעו לברך עלינו, טרח, טל ומטר, הכל, כולם יהיו מים. פרסו עליהם מהר את מה שהביאו, את הבגדים, את המעילים, סמיכות, את זה, מה שהביאו איתם. חזרו העירה, הגיעו לעיר, עכשיו כולם רטובים עד לשד עצמותיהם, אבל רוקדים ושמחים. והם בתענית עדיין. הגיעו לשער יפו, יצא המושל בכבודו ועצמו, ירד מהסוס ונשק רגליו של רבי משה גלנטי, הרכיב אותו על כתפיו וציווה על כל הערבים לצאת לראות את התהלוכה היפה המפוארת שעשה קבלת פנים לרבי משה גלנטי, הזקיף אותו את כל העיר. אמר לו, אולי אני רעב, רוצה לאכול, אני בצום, תענית, חילה, חלילה, חלילה, בוקרפים, משמש, נעשה, מחר נעשה, אמר לו, לא, לא. הלילה אני עושה איתך חגיגה, אני ביזיתי אותך. הוא אומר אותו יום, היה שומע בקולו של רבי משה גלנטי, היה קידוש השם גדול. טוב, זה מעלתו של שמעון הצדיק. כמה גדול היה, כמה ענק היה. וגם אחד התקנות שעשו בירושלים, החופה לקידושים ביחד. למה? זמנם, גם בחוץ לארץ ככה היה. היה חתן, מקדש את האישה. אומר לה, הרי את מקודשת לי. את הבעל זו, כדת משה וישראל, צריך רק שני עדים, לא צריך שני עדים, לוקח כוס, מברך, שקידשנו אותה וציוונו על העריות, ועשר לנו את הארוסות, ותירנו נזרות לנו, על החופה וקידושים. מקדש אותה. אחר כך, אחרי חודש, עושים חופה, תן לה כתובה, ואומרים שבע ברכות. אז בינתיים היא נקראת אישה נשואה לכל דבר, אבל אסורה עליו. ועשר לנו את הארוסות, זה פירוש ארוסות. הרבה פעמים היה, באים חברים שלו עם מג'נון, ולקחת אותה ככה, וראית יש את העין אחת עקומה, וראית גבה אחת חסרה לה, היא השתילה אוזן, היא השתילה שפתיים, היא עשתה זה, או לה, אומרים עליו איזה דבר, ורח לה, ועוזב אותה, גונה. באו ותקנו, אמרו, אין דבר כזה, עושים חופה וקידושים ביחד, בחרן. מי זה היה צריך לעשות לבד, היה הולך קבר שמעון הצדיק. כאילו לבקש רשות, שם מה היו עושים, זה מחוץ לירושלים. והיום תקנת ירושלים תופסת בכל מקום. השם ישמח אתכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. זכות הצדיק תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. תזכו לחיים טובים.